propane.
אז אנחנו נגיש הבוקר את השיעור לעילוי נשמת יקיר
בן יצחק מאיר,
שהיום פקודת אנחנו מתחילים את שער ב' בראשית התרומה, שהוא מוקדש לביור המשנה, ואנחנו נתחיל בקריאה קצרה של של המשנה, למעשה של אותו החלק של המשנה שעליו מתנקד כרגע הביור, ואנחנו נצטרך בעצם בעקבות הרב להבין את הניסוח של המשנה. היינו שהניסוח של המשנה, שהיא מאימתי קוראים את שמה בערבים, אז זו שאלה קצת מוזרה, כי נראה כביכול שהתשובה נמצאת בשאלה עצמה. מאימתי קוראים את שמה בערבים? בערבים. כשערב, אז אתה קורא. השאלה כאן דורשת הבהרה. ולכן הרב מתחיל להסבר ראשון, שהשם הטבעי של המצווה הזאת זה קריאת שמה דשכיבה. יש במצווה הזאת של קריאת שמה שאנחנו אומרים ערב הבוקר, למעשה זה לא הנוסח שבקרא. בתורה לא כתוב בצורה מפורשת ערב הבוקר. מה שכתוב בתורה זה בשוכבך ובקומך. זאת אומרת שיש קריאת שמה דשכיבה, של השכיבה, ויש קריאת שמה של הקימה. עכשיו, בעצם יש בניב הזה של בשוכבך איזושהי משמעות כפולה. בשוכבך זה יכול להיות כשאתה הולך לשכב, או כל זמן שאתה שוכב. בשוכבך כשאתה שוכב, או בשוכבך כשאתה הולך לשכב. והמשנה בדף יוד עמוד ב' לגבי העניין של קריאת שמע דשכיבה אומרת, בערב בית שמאי אומרים וכו'. וזאת, אנחנו יכולים ללכת להסתכל שמע בטקסט עצמו. בסוף הדף למטה, מתניתין, בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתה ויקרא. אז בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתה ויקרא, כן? זאת אומרת יתה, זאת אומרת שהוא צריך להיות בתנוחה של שכיבה. אבל לענייננו, המילה החשובה כאן זה בערב. זאת אומרת שזה מה שכותב הרב כאן, קריאת שמה דשכיבה שמצוותה בערב. כדתנן, ובהמשך, ויש שם עוד כמה אמרים מקומות שאנחנו לא ניכנס בהם כרגע, ובגמרה שלנו, הגמרה אומרת, תנאי חכאי וקטנה מימתי, ותו מיישנה דתנה בערבית ברשע לפני דשחרית ברשע. זאת אומרת שיש כאן שאלה עקרונית שכביכול המשנה מדברת על הזמן של הקריאת שמע מבלי שעסקה כלל במצווה של קריאת שמע עצמה. ויש שם שאלה כפולה, שמתחיל עם הזמן ולא עם המצווה, ומתחיל עם הזמן בערב, בעוד שיש לנו סיבות לכך שהיינו חושבים שצריך להתחיל בבוקר, משום פתח דבריך יאיר, כן? טבעי. והתשובה היא תנא אקרא כאה, התנא היה עומד כביכול בחומש על אותו הפסוק שאומר דכתיב בשוכבך ובקומך, ומכאן הציטוט של הרב, והכי קטנה, ולכן הוא לומד עניין, זמן קריאת שמע דשכיבה אימה, אותו הזמן בשוכבך, מתי זה אותו הזמן של השכיבה. והכי קטנה זמן קריאת שמע דשכיבה אימה, קשיא ליה קריאת שמע דשכיבה, ומכאן רמז לקריאת שמע מדאורייתא. זאת אומרת שהעניין הראשון כאן זה שהתשובה שהגמרא נותנת על השאלה המוסתרת שלא דן בעניין של המצווה של הקריאת שמע, זה שהמצווה של הקריאת שמע היא מדאורייתא. כאן אנחנו עוד נגיע לדיון הזה. יש לנו באופן תדירי שאלה לגבי המצוות, אם המצווה כשהיא לעצמה היא מדאורייתא, או האם המצווה כמצווה היא מדרבנן. אני אתן לכם אולי דוגמה מהפרשה שעברה, פרשת עקב. מופיע שמה אחת המצוות החשובות בתורה, ברכת המזון. ברכת המזון היא לדעת רוב רובם של הפוסקים הברכה היחידה שכברכה היא מדאורייתא. כל הברכות האחרות, ברכות הנהנים, ברכה אחרונה, יש דיונים, בברכת המצוות, והכל מדרבנן. יש מי שלגבי חלק מהברכות רוצה לדון קל וחומר, אבל זה לא פשיטה. זאת אומרת, כשאתה כבר צריך קל וחומר כדי להגיע למסקנה, זאת אומרת שיש לך סיבה לך לרצות שזה יהיה מדאורייתא, ואז אתה מנסה להוכיח שזה כך. אבל זה לא, זה לא פשוט. זה מובן הדבר הזה. אבל לגבי ברכת המזון כתוב ואכלת ושבעת וברכת. אז יש בכל זאת דיון האם זה לא בכל זאת איכשהו דרבנן, מהרגע שאתה אומר מהו שיעור שביעה. דרך אגב, היות בדיוק לפני זה יש לגדול הגדולנו של עולי ספנים, כן? אז ישנו המדרש המפורסם שאומרים, אבל בברכת כהנים כתוב יישא שם פנת אליך, שיש נשוא פנים. אומרים, איך לא יישא פנים לישראל, שאני אמרתי, ואכלת ושבעת וברכת, והם דנים כמה זה שיעור של חצי כזית. חצי ביצה או כזית כדי כבר לחייב בברכת המזון. אבל הנושא כאן זה שהקביעה הזאת שמצווה היא מדאורייתא זה מקום לדיונים רבים בגמרא. עכשיו אנחנו יודעים גם כן שבאופן כללי, אנחנו גם דנו בזה באחד השיעורים, שהתפילה היא גם מדרבנן. אז אמנם הרמב״ם במשנה תורה קובע שהעניין של התפילה הוא מדאורייתא, אבל האיך של התפילה הוא מדרבנן. והיות והתפילה שמדאורייתא אין לה לא זמן ולא נוסח, אז מכאן פוסק הרמב״ם שגם הנשים חייבות לפחות בתפילה אחת ביום, ויש כאן עניינים בין האשכנזים והספרדים, שהספרדים אומרים שפעם אחת זה פעם אחת, האשכנזים אומרים פעם אחת זה פעמיים. מה לעשות, האשכנזים הם קצת מטורללים ככה, ואז זה מוקלט. אבל בכל אופן, זה ההבדל שיש בין איך מקיימים את המצווה לבין האם המצווה הזאת היא מצווה שייכת לתרי"ג מצוות של התורה בתור שכאלו, או שזו מצווה הנלמדת על ידי חכמים מסיבה כזאת או אחרת שזה לא מעניין. כאן בנושא הזה של קריאת שמע יש גם דיון לגבי הדבר הזה, והרב רומז בצורה קצת מפורשת כאן שהגמרא אומרת על זה שתנא אקרא קאי בשור בכור וקומך, וזאת אומרת ששם למד את המצווה כשהיא לעצמה, ואז הוא מתחיל כאן לדון בעניין של של השאלה שממתי הזמן של אותה המצווה. אם תסתכלו כאן, אנחנו נקדים קצת את העניין. ברש"י הראשון על הגמרא, אתם שם? איך הקאי? איך הקאי? רש"י מתרגם לארמית. מהיכא כסליק, מאיפה יצא, באופן מילולי מאיפה עלה, מסתלק זה מתעלה בפשט, צילוק זה עלייה. מאיכא כסליק ותנבא חובת קריאת שמע, מאיפה יצא, כן? ששמע למד את חובת קריאת שמע, שהתחיל לשאול כאן זמן הקריאה. שמתם לב שרש"י יודע עברית, שהרי הוא אמר שהתחיל לשאול כאן זמן הקריאה, זו עברית. בעוד שבהתחלה הוא אמר מהיכא כסליק. היה יכול לומר בעברית מאיפה יצא. המשך, אקרא קאי, זה גם בהגמרא, התשובה, הוא עמד על המקרא, על הפסוק, ושם למד חובת הקריאה. אז בעברית. אז זאת אומרת שכאשר רש"י מדבר בארמית, זאת אומרת שזה מבחינת תורה שבעל פה. כשהוא מדבר בעברית, זה אומר שזה מתורה שבכתב. מה? כן, זה קל. וזאת אומרת שברמת השאלה נשאלת השאלה על מאיפה אתה לומד את העניין של המצווה כשהיא לעצמה, המשמעות של השאלה, כי אחרת לא הייתה נשאלת, שזה בבחינת תורה שבעל פה, זאת אומרת שזה מצווה דרבנן, והתשובה היא שהוא למד את זה בתורה, זאת אומרת שזו מצווה דאורייתא. ולכן בהתחלה הוא שואל את השאלה בסגנון ארמי, וכבר רומז בהמשך, אבל עדיין בניב של השאלה, שהתחיל לשאול כאן זמן הקריאה, ושם למד חובת הקריאה. שם למד חובת הקריאה, זאת אומרת שהיה אפשר לומר שהפסוק הוא אסמכתא בעלמא, שיש מקור אחר שממנו אנחנו קובעים שצריך לקיים את המצווה הזאת של קריאת שמע, ויש לנו סמך, יש להם על מה שיסמוכו. אבל כאן רש"י פוסק בעצם שהקריאת שמע היא מדאורייתא. אז אנחנו חוזרים לטקסט, אנחנו נראה את זה בדברי הרב עצמו. וגמרא, הכי קטני זמן קריאת שמע דשכיבה אמת, קשיא לי, קריאת שמע דשכיבה, ומכאן רמז לקריאת שמע מדאורייתא. תנא איך כאי דקתנא מאימתי, רש"י, מהיך כסלק דתנא בחובת קריאת שמע, תנא אקחא קאי, ושם למד חובת הקריאה. מכיוון בסליק מקראי ללמד החובה, נוכל לומר דלפי שיטת רש"י, התרצן הביא הקרא דבשוכבך לדרשה גמורה ולא לאסמכתא בעלמא. ויש לדייק בדברי רש"י, מי קרא אמר כסלק דתנא בהחובה דלמא מדרבנן. ולבסוף, פירש דבקרא קאי ללמד החובה. תנא זה מבחינת תורה שבעל פה, ללמד זה מבחינת תורה שבכתב.
אז למה בהתחלה הוא כותב רק שזה רמז לקריאת שמע מדאורייתא? ממש התשובה שקריאת שמע מדאורייתא.
כי זה, איך לומר, אם היה זה עד כדי כך מובן מאליו, השאלה לא הייתה עלה כלל. השאלה לא הייתה עולה. אז זאת אומרת שבדברי הגמרא, היות והוא, איך לומר, אנחנו לומדים כאן ללמוד את העניין. זאת אומרת שהגמרא לא שאלה את השאלה כפי שאנחנו שואלים אותה. כשהגמרא שואלת את השאלה תנא איך כאי, אני רוצה לומר, תראה, אתה פותח ספר ואתה מתחיל איפה שהוא, אז מאיפה אתה יוצא? עכשיו אנחנו יכולים לומר את הדברים בצורה כזאת: היות וזו המשנה הראשונה שבש"ס, אז אתה ודאי בא מאיפה שהוא. כשאתה מתחיל את התורה שבעל פה, מאיפה אתה בא? אתה בא מהתורה שבכתב. מאיפה בתורה שבכתב? ולא מובן מאליו על פי העניין? היות ואתה דן בקריאת שמע, זה צריך להיות איפה שהוא, בהקשר של אותה המצווה. אבל היות ואתה לא מתחיל לדון במצווה עצמה, כן? אז נשאלת השאלה, מה גורם לך שאתה רוצה להתחיל מהשאלה הזאת דווקא? זאת אומרת שכשאתה יוצא מתורה שבכתב כדי להגיע לתורה שבעל פה, אז יש לך כמה מיליוני אפשרויות מאיפה תתחיל. למה דווקא מכאן? מהו היחס והקשר, מה מחבר בין העניין של תורה שבכתב ותורה שבעל פה מבחינת המעבר של הדברים? למשל, ישנו הרמז של ודיברת בם. ודיברת בם, האות הראשונה זה בית של בראשית, והמם של מאימתי. ודיברת בם, דהיינו הרמז לכך שזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ויש עוד כמה קשרים ויחסים לעניין הזה. אחד למשל שמביא הפרי צדיק בתחילת צדקת הצדיק, יש שם כמה דפים, לא מספיק, אבל כמה דפים המוקדשים לסוגיה שלנו של מימתי, שאומר שהתלמוד מתחיל עם המצווה הראשונה שחלה על אדם מישראל שנכנס למצוות. אתה הופך להיות בר מצווה כשאתה נכנס לשנה ה-14, יש רמז אחר בחסידות שאומר אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר, כפי שדנו בזה פעם פעם. אז המצווה הראשונה, ברגע שאתה הופך להיות באותו הגיל, המצווה הראשונה שאתה פוגש זה קריאת שמע. אז זו המצווה הראשונה שהגמרא מתחילה ממנה. יחד עם זאת, עדיין לא נקבע שהיא בדיוק הייתה. והגמרא לא אומרת את זה במפורש. היא אומרת את זה בעקיפין. וגם רש"י לא אומר את זה במפורש. כלומר, המצווה היא מדיוק הייתה. אבל גם הגמרא וגם רש"י סומכים על היהודים שהם יודעים לקרוא. יש כאן נושא מסוים שנקרא בבתי הספר אהבת הנקרא, הבנת הנקרא, אבל כאן אנחנו מדברים על הבנת המקרא.
אופטימיות של בתי הספר שמניחים שילדים יודעים לקרוא?
אתם יודעים שהם לא יודעים.
בגלל שהם יודעים, יש
מקצוע חדש. לא. חשבים לקרוא, אפשר להתחיל להבין. אתם לא יודעים כמה יודעים לקרוא. מה שאני שומע מסינה, מה שקורה להם, הבני מצווה שמלמד.
גם ירוחם נעשה כך בדבר הזה. ויש כאלו שאומרים שמי שלא יודע לקרוא, אז מלמדים אותו לשיר, אז...
תשמע, זה בעיה בבית ובבית ספר, עם זה נגדלים. אתה מלמד שתי ילדים?
אמנם צריך עיון, כי אבות העולם נחלקו בזה בתלמוד, ועיין תוספות סוטה למדבית. אנחנו נחסוך לעצמנו כאן כרגע את העיון הזה. יש עוד כמה מרים מקומות, מי שרוצה להעמיק אז ילך לכל המקומות המצוינים בהערה. יש גם עניין במסכת מגילה בדף ת' ז' נדמה לי בסביבה שמה. ונראה פשוט, דמאן דסבר מדרבנן מתכוון לתוכן הפרשיות. זאת אומרת שכאשר אומרים שמצד קריאת שמע מדרבנן, אז בדומה למה שאמרנו קודם לגבי העניין של התפילה, מה שהרמב״ם כותב במשנה תורה, שמי שסבר דרבנן מתכוון לתוכן הפרשיות, אבל חובת הקריאה מדאורייתא. ובזה יובן ההבדל בין לישנה דמתניתין ובין לישנה דקורין קריאת שמה בלישנה דידן. קורין את שמה, מיירה בעיקר על מצוות ייחוד שם השם מדאורייתא, והפסוק הראשון עיקר הציווי. אבל קורין קריאת שמה, מיירה על סדר תוכן הקריאה מדרבנן, וראיה לזה ממרה דרבי יהודה בר זוודא בסוף הפרק, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה וכולי, אין שם. וזאת אומרת שמבחינת הדיוק של הלשון, כן? אז אנחנו צריכים להבחין בין קריאת שמה, בין קוראים את שמה, לבין קוראים קריאת שמה, שזה לא סתם קצת הבדל לשוני, אבל שקוראים את שמה זה מבחינת החובה של הקריאה עצמה, כאשר קוראים קריאת שמה היא חלה על הפירוט. מה זה כולל? על העניין של ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה, התשובה היא מעניינת, למה לא
ועשו כך? ציבור.
משום תורך ציבור. זאת אומרת שביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה. זאת אומרת שהייתה להם סיבה למה כן. עכשיו, מה היה נימוק למה לא? התשובה היא משום תורך ציבור. זאת אומרת שזה ארוך מדי. זאת אומרת שאנחנו לומדים שתורך ציבור זה דבר שיש לו משמעות מבחינת הקביעה של ההלכה. מחשבה הפשוטה הייתה צריכה לומר, אם חייבים אז חייבים, אם צריך צריך, זה עולה, טוב, הכל עולה, כן? צריך ממש, תקום קצת יותר מוגבל, לא, אתה לא יכול בגלל ש... תתחיל לזה, לא, אז אתה מוגבל מבחינת הזמן. אז ואז בא הדיון שהמצוות, אני נותן קצת פרשנות על הדבר הזה, הקיום של המצוות צריך להיכלל בצורה סבירה בסדר היום. אמנם יש צד שהקצב של היום הוא מוכתב במובן מסוים על ידי המצוות, אבל המצוות צריכות להשתלב בחיים הנורמליים של האדם. וזאת גם המשמעות של לחי בהם.
זה הלכה לאשכנזים, כי הפתח אליהו הרבה יותר ארוך מפרשת דלק.
סליק, הייטק.
זאת אומרת שהמשנה מדברת רק על הפסוק הראשון. מתי קוראים את שמה בערבים? זה הפסוק הראשון. זה לא קובע דאורייתא.
אבל ההמשך ממשיך. אז ישנו העניין שאתה צריך לקרוא את קריאת שמה לפי הסדר. זאת אומרת שהדבר הזה שגילגנו עליו בשיחת סוטה, שמעת את הסוף, שלא יקראין על המסריה. זאת אומרת שאתה היית יכול לומר, אוקיי, אז אנחנו צריכים להתחיל לקרוא את שמה בערבים, אבל אנחנו נתחיל לומר את הפרקים לפני, ואת הפסול הזה לא, צריך לומר את זה לפי הסדר. זה גם מה שיש לנו במסכת מגילה, שקורא אותה למפריע לא יצא.
אבל מדאורייתא הפסוק הראשון הוא מדאורייתא, נכון?
טוב, אני הייתי אומר ככה, יש יש מצווה דאורייתא של קבלת עול מלכות שמיים במובן של ייחוד השם. זו המצווה דאורייתא שאנחנו לומדים אותה מהפסוק. עכשיו, איך מקיימים את המצווה? הקים, אז יש קריאה להלכה שהפסוק הראשון, כן? זה שייך במלואו לאותו העניין. כל מה שבא אחר כך, לנו שהפסקה הראשונה של שמע עדיין שייכת לאותו העניין של קבלת עול מלכות שמיים. זה מובן?
לא מבין.
אוקיי.
אם אני קורא רק את הפסוק הראשון, האם יצאתי ידי חובת קריאת שמע דאורייתא?
כן. אבל אני אתן לכם דוגמה קצרה. בברכות השחר המנהג שלנו זה לומר את הפסוק הראשון והפסקה הראשונה של קריאת שמע.
נכון.
אבל הנוסח המדויק זה רק הפסוק הראשון. ואז אומרים, אם יש לך חשש כשאתה אומר ברכות השחר שאתה לא תגיע בזמן,
כן,
לעניין של קריאת שמע,
חשש בשבת זה ודאות,
שתעבור את סוף זמן קריאת שמע, אז אתה אומר בברכות השחר את כל הפסקה הראשונה כדי לצאת ידי חובה, כי החובה זה על כל הפסקה הראשונה מבחינת קבלת עול מלכות שמיים. אבל העניין הוא שלצאת ידי חובה זה על פי ההלכה כפי שנקבעה. אבל יש גם עניין שהיות מצוות קריאת שמע היא מצווה שהזמן גרמה, לכן אנשים חייבים ונשים פטורות, ובכל זאת אומרים שראוי שתאמרנה לפחות את הפסוק הראשון. אז שוב חזרנו לאותו העניין שהעצם המצווה זה דבר אחד, ואין לה איך לומר הגדרה מבחינת כל מה זה כולל, ואף על פי שזו מצוות עשה שהזמן גרמה, אז ראוי שבכל זאת גם אנשים תאמר, כי יש כמה מצוות כאלו שכל מצוות עשה שהזמן גרמה אנשים חיים ונשים פטורות, זה לאו דווקא.
עכשיו, כשאתה מסתכל, כשקוראים את הגמרא, אז כשכתוב שתנא אקרא כעת דכתיב בשכוחה ובקומך, זה לגבי הפסוק הראשון, ולאחר מכן, ואחי קטני זמן קריאת שמע בשכיבה אימת, בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, זה לגבי כל קריאת שמע.
זאת אומרת שהעניין הוא שאומר, ככה אנחנו קוראים את הסוגיה, שהשאלה שהגמרא שואלת שוב זה למה אתה מתחיל לדבר על הזמן של המצווה מבלי שקבעת את המצווה עצמה בהתחלה. ואז אומר, אני לא הייתי צריך לקבוע את המצווה בהתחלה, כי המצווה היא בתורה, ואז אני עכשיו, היות באפיון של המצווה כתוב בשוכבך ובקומך, בשוכבך לפני ובקומך, אז אני מתחיל לדון מתי זה בשוכבך. ולכן אני שואל, מאימתי מתחיל הזמן הזה של השכיבה? אני, אפשר לומר ככה, אני שומר לילה, אז אני הולך לישון בשלוש או בשתיים אחר הצהריים, כי אני אהיה ער בכל הלילה. האם חלה עליי שאני הולך נשכב באותו הזמן, האם חלה עליי אז מדאורייתא המצווה של קריאת שמע דשכיבה? שאלה. זה קצת, לא, זה קצת שונה, כי העניין כאן זה האם הזמן של בשוכבך זה זמן פרטי או שזה זמן ציבורי. האם לומדים את הזמן שזה הזמן שבני אדם באופן כללי הולכים לשכב, ואז אפילו אם אני לא הולך לשכב באותו הזמן, אז זה מחייב גם אותי?
אבל זה גם שפוגע שיעור על מזון, זה הופך את זה לציבורי.
אבל
תראה,
אבל אני הייתי אומר ככה, שחוץ אולי מתינוק שעדיין לא ראוי לאכול לחם, אין מישהו שיכול להיות שבע מכזית לחם. אין דבר כזה. אבל הנושא הזה של...
רק זה בשיעור חזוניש.
אפילו. אתם יודעים שיש סוגיה במסכת מכות, באזור דף י"ח, ששמע ככה. אתם יודעים מה זה מכות. אז מי שאכל נמלה. אז אומרים, מי שאכל, אז כמה, אז יש שם משהו מוזר שמדברים על משהו כמו חמש נמלות שזה כזית, זה חתיכת נמלה. או שהזיתים היו קטנים. אבל טוב, זאת אומרת, השיעורים זה מה, חוכמה בפני עצמה, כן, הדבר הזה. אלא אם כן, טוב, יש נושא, אבל תסתכלו שם, זה מעניין. וחזרה לעניין, הדרשה לגבי ברכת המזון, כן? זה ש המצווה של הפסוק, כן, זה שאתה לא מברך על המזון, אתה מברך על הארץ. ואכלת ושבעת וברכת השם אלוקיך על הארץ הטובה. כן? אז, ואנחנו בכל זאת קוראים לזה ברכת המזון. וכאשר אנחנו קוראים את הטקסט, ואנחנו רואים שמעט מאוד מדברים על המזון, כל העניין שם. אבל בכל אופן, כאן השאלה הנשאלת, זה קודם כל, וזאת הסיבה של הניסוח של המשנה. שאלה הראשונה, כן, מתי זה מתחיל? למה? כי אנחנו צריכים לגוע מתי מתחיל הזמן של הערב לגבי אותה המצווה, כפי שלמדנו בהקדמה. והיות והמקור של הדבר זה שכתוב בשוכבך, ובשוכבך זה דו משמעי, בזמן שאתה הולך לשכב או כל זמן שאתה שוכב, אז הניסוח של המשנה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף השמורה הראשונה, עד חצות, עד שיעלה עמוד השחר. אני חושב שהרשע של המשנה שייכת על הבשוכבך כשאתה הולך לשאול. והספה של המשנה שייכת לבשוכבך מבחינת כל זמן שאתה שוכב. כן? אבל עדיין, היות ו... בפסוק עצמו, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לא כתוב זמן, לא כתוב זמן. זה לא מוגבל בזמן מסוים. אז זאת אומרת שישנה שאלה כזאת. זו שאלה דומה לשאלה של העניין של התשובה. היות ואנחנו מתקרבים לחודש אלול, אז כבר מותר לדבר על העניין הזה. זאת אומרת שיש דבר שנקרא עשרת ימי תשובה. ויש תקופה בחודש אלול שנקרא הזמן של הסליחות. זה מוזר. למה אתה יכול לקבוע זמן מסוים מוגדר להתנהגות של התשובה? זה תדירי. כל יום אתה מתבקש לעשות חשבון נפש ומה שמדורש תיקון לתקן. זה לא סברה לומר תתנהג איך שאתה רוצה כל ימי השנה ואז תקדיש כמה ימים או אפילו חצי יום או אפילו כל נדרי ונעילה לחשוב על דברים. זאת אומרת שעל אף שיש בעניין של קבלת עול מלכות שמיים בחינה מסוימת שהיא תדירית, שאין זמן שאתה יכול לומר שאתה לא מחויב בזה, יחד עם זאת יש זמנים שהם יותר רגישים, צריך בהם לדייק יותר. למשל, אנחנו לובשים תפילין בתפילת שחרית ואחר כך אנחנו מורידים אותם. לכתחילה היינו צריכים להיות עם התפילין כל היום, אבל מה, יש איזשהו פרט בעניין של קיום מצוות התפילין שמקשה על האדם. אולי נשים היו יכולות לעשות את זה יותר בקלות, הן יודעות לעשות יותר מדבר אחד בזמן. מה הוא? היסח דעת. שכל זמן שהתפילין על האדם, אסור להסיח דעתו מהתפילין. עכשיו אני יכול לשאול את השאלה, ובזמן התפילה זה לא קורה?
מלאכים כן לחשו את התפילים כל היום?
מה?
תביד המלך, אני שמעתי,
יכול להיות שהוא
כן
לבש
תפילים כל היום?
גם הרב קוק. הרב קוק מתחת לכובע שלא היו תפילים קטנים על הראש, מתחת ל... אבל... זאת אומרת שהבפועל של המצווה זה שצריך לשמור על גוף נקי, והדאגה לשמור על גוף נקי משום שיש עליך התפילין, זה אומר שאסור להסיח דעת מהתפילין. אז אומרים שכל זמן שאדם עוסק בתפילה, אז אפילו אם הוא לא חושב על התפילין באופן מבחינה פסיכולוגית מכוונת, אז מעלה עליו הכתוב, אם תרצו, שהיות והוא מתפלל, אז זה נכלול.
למה
אין
ציווי לעשות את זה למשל במנחה אדם?
אחרי שהורגת אותם, הורגת, זה לא... אבל דרך אגב, מי שמסיבה כלשהי לא הניח תפילין בבוקר, אז מניח במנחה. ואני מצטט את זה רק כדי לראות את הנקודה הזאת. דרך אגב, אם אתם רוצים, איך לומר, איזה תמריץ נוסף, על העניינים, זה אחד הדברים שבגללם אסור לדבר בזמן התפילה, דברים שאינם מעניין התפילה. כי זה ממש נקרא היסר דעת מהתפילה.
לכן בשבת מדברים.
אבל בשבת יש לך אות אחרת.
אז רגע, מתי אפשר לדבר?
אתה מכיר את הסיפור של האיטלקי שמביאים לו את הטלפון הראשון? לא? זה היה לפני כמה עשרות שנים. זה טלפון.
אז שאנחנו מדבר מה שם
הידיים. אתה מחליט את זה פה ואתה מחליט את זה. שם אתה מדבר, על מה אני מדבר. אבל זה חלק מעניין. אז היות ויש מגבלה שאנחנו לא מסוגלים לכך, אז לפחות יש זמן מסוים שבו אתה תקיים את המצב ושאתה תהיה מרוכז על העניין הזה. היות משום שאני לא יודע איך ומה לומדים בבתי הספר, אפילו בישיבות תיכוניות וכו', אבל לא נראה שלומדים את הדברים האלו באופן מספיק מפורש. אז הקשר בין הדברים הוא הפך להיות קצת חופף. שלא תופסים את העניין. אבל בכל זאת, היות ובפסוק עצמו, שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, אין קביעה של זמן, והקביעה של הזמן הוא בפסוק אחר, בשורבך ובקומך, אז יש כביכול איזושהי שאלה, שהמתי של של המצווה יכול להיות שהוא חל על צד אחר מאשר מה שהפסוק של שמע ישראל בא לקבוע. למשל, אם אנחנו קוראים את הפסקה הראשונה של קריאת שמע, אז מתחיל בוערת את השם אלוקיך וכל לבבך וכל נפשך וכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום ודיברת בם, בלכתך בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, בין אם אתה בארץ ישראל בשבתך בביתך ובין אתה בגלות בלכתך בדרך, בשורבך ובקומך, אז החל על תלמוד תורה. אז ייתכן שהמצווה של קבלת עול מלכות שמיים יש לה זמן אחר, או שאין לה זמן. יש כל מיני אפשרויות. זאת אומרת שאנחנו לכן, היות ואנחנו מצלים, אומרים ממתי קוראים את שמה בערבים, קוראים את שמה, זאת אומרת שמזה שמשה אמר לישראל שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנחנו לומדים איכשהו שחובה עלינו לחזור על אותה ההצהרה, כדי לקרוא לזה בינתיים הצהרה. ואז שואלים, ומתי היא חלה? על הדרשה של הגמרא היא רומזת על כך, היא לא אומרת את זה במפורש, ולכן הרב כותב רמז, שלדעת הגמרא כאן, העניין של קריאת שמע היא דאורייתא, ושהקרא של בשורבך ובקומך לא משמש כאסמכתא בעלמא, שיש לנו איזשהו עניין לסמוך את ההחלטה של המצווה בערב או הבוקר על איזשהו פסוק, אלא שיש כאן דרשה גמורה, כן? שיש חובה מדאורייתא, כפי שהרב מסביר מפירושו של רש"י. אז
אבל כשהגמרא מתחילה בהכי קטנים, היא כבר מדברת על קריאת שמע. זאת אומרת, לא רק על הפסוק הראשון.
אם זה בשלב זה לפחות אין נפקא מינה מהדבר הזה. כשאנחנו זמן קריאת שמע זה על המצוות כפי שאנחנו מקיימים אותה, אבל מה זה כולל מבחינת הפרטים של הדברים, זה עדיין לא הדיון. הדיון יבוא קודם כל בהמשך של הסוגיות, כשידונו על מה כוללים, והאם אפילו העניין של פרשת הציציות שאנחנו כוללים, ושאותה סוגיה מפורסמת שאנחנו נלמד אותה שוב בסוף הפרק של בן זומא. אבל בהמשך אנחנו נדון בזה בעקבות העניין של המשך של הסדר, שכאשר הוא מדבר על המצווה אז הוא אומר בערב ובבוקר, אז ממתי קוראים את שמע בערבים, ממתי קוראים את שמע בשחרית, ואחר כך הופך את הסדר. בבוקר מברך אחת לפניה ושתיים לאחריה, והערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, ואומר לתני דערבית ברשע. אם אתה אומר לי שיש לך סיבות למה צריך לומר קריאת שמע של ערבית קודם, אז למה אתה הופך לי את הסדר כשאתה מדבר על הברכות שמלווים את הקריאת שמע? והיינו, הקריאת שמע שלנו זה לא רק הפסקאות של התורה, זה מברכו עד גל ישראל. זה מכלול אחד שהוא כולל גם את הטקסטים האלו שהם במפורש טקסטים רבניים, על פי שיש ציטוט של פסוקים בתוכם, אבל זה לא חלק מהתורה עצמה, לפחות מבחינת דאורייתא, מבחינת תורה שבכתב. זאת אומרת שזה מכלול אחד של העריכה, אם תרצו, של מה אני אומר כדי לצאת מידי אותה החובה של המצווה הזאת, של קריאת שמע בערב ושל קריאת שמע בבוקר. עובדה שזה לא אותם הטקסטים. טוב, אז אנחנו הצלחנו בכזאת לקשור כמה שורות.